שעור מוצאי שבת קודש, פורושיו וישלח. ותשעו בשקז. שעור מוקדש לרפואת רבי שואלון בן אהרן עמרן, שמירה וסורה ויוסרה. מוקם ברוך הוא ושענו הרפואה שלהם מעבדה. כל שעור על העמל ושעור. שעמידי ומחלו על החיים טובים ושעולה. אמן, כן יהיו.
הרב, שמואל בן הרב תמיר.
שמואל בן הרב תמיר, ויהיה בן מוריצה עליהם. שם ברוך הוא, תהלם פה יום ובכלל הרעם, מה בית ישראל? אמן. נתחיל בשאלה שעררתי לה היום, בשעת המנחה. בעצם כבר שנים רבות אני מסתפק בזה, אבל חשבתי שאולי יהיה אפשר לקשוט את הספק. אדם מברך, צריך לפני שהוא מתחיל לברך, לחשוב מה הוא אמור לברך. קל וחומר אם ישתפק, על מה הברכה. אבל יש אנשים שקופצים, ברוך אתה, מה לך, למה? אה, מה זה? הוא לא יודע אם זה ברך על יועס, אולי זה ברך על יועלמה, אולי זה שעקר, לא יודע מה הברכה. טוב, אז יש אנשים, אז הוא אומר, אתה בחשב, ברך על יועס, כן, ככה, שואל. אז אמרו לו, בסדר, לא, אז הוא נרגע. זה טוב? מה זה? זה ברכה? האם זה נחשב אדם? שאלת שאלה, אבל... טוב, תחזור עד הפעם, ברפר יועס, בלי שאלה. או ברפר יועס, לא מה, אם תקנו אותו. פחד דומה. איפה? כן? כתבנו שזה בסדר?
אני
רוצה להזיד תיקן לדעת,
אם זה
עבדתי בסדר. לא, לא זה, כן, לא, זה שאלה אחרת. אם ידעתי תוך כזה, אבל אני אומר, אם הוא לא תיקן את עצמו. זה שהוא נשאר בשאלה. הוא ברך הריועס, שנשאר שאלה. אם הוא, מה שהוא לא ידע בזמן הברכה, זה נכון, זה לא מעקב. זה שאלה לה בזמן הזכרת השם, נכון, זה כך, אבל זה שאלה חדשה. אותו דבר בספירת העומר. אדם סופר לעצמו ביחידות, והוא לא יודע אם כמה היום, חמשו ימי בעומרו או לארבע, אז הוא טוב, אז הוא אומר, חיידנו, חמשו ימי בעומרו. אז אמרו לו, בסדר, כן, נכון. הוא אומר, אז זהו, זהו. אבל זה נקרא לספור, זה ספירה מספק, תחזור עד הפעם, חיידנו, חמשו ימי בעומרו. אז חשבתי, אולי, כבזמן שקריאת התורה במנחה, כתוב על יוסף הצדיק, ספר את החלומות לאחיו, כתוב, ויאמרו לה, אהב, המולך תמלך עלינו, אם הוא משל תמשל בנו, ויוסיפו על סנה הזו, על חלום הזו ועל דברו. על חלום הזו זה מובן, מה זה ועל דברו? על חלום הזו, מה עד איזה עד דיבורים יש? אלא מה? ראיתי מפרשים שכשיוסף היה מספר את החלומות, אז אמרו לו, המולך תמלך עלינו, אז אמר, יהי רוסן. אם משל תמשל בנו, יהי רוסן. אז זה על חלום, עד על דברו, עד על דיבורים האלה, על זה. הוא ענה יהי רוסד, שיהיה ככה. אז זה עוד כעסו עליו יותר ויותר. אז אמרתי, טוב, אולי זה ישפוט לנו את הספק. כי זה כאילו, הם שאלו שאלה, והוא ענה יהי רוסד, זה כאילו כמו עני מאמן, ולא. כן, לך עורה. זה רק בהברקה של מחשבה. אז הפירוש הזה מובא בספר מחת יהודה. רבי יהודה ג'יספן, ומביא אותו גם ספר אור תורה של רבי פינחס הכהן מגארי. בפרשה, דפען. הוא אומר, למה הם שנו אותו, רצו להוסיף ממנו מידת הגאווה, ראו אותו שמח, משתוקק לנוח שררה עליהם, וכולי. בסוף הוא אומר, שמעתי, כשהיו אומרים, המולך תמלך, היו אומר, יהי רוסד. אם הוא שאלתם שאל בנו, היו אומר, יהי רוסד, וזהו בעל דברו. אבל, אני חושב שזה ברור שזה אין שום ראייה. כי הם לא אמורים ברכה. הם מתפלאים, תגיד מה אתה נורמלי, המולך תמלך עלינו, אתה תמושל תמלך. אבל הוא, ברצינות, הוא יודע, כאילו הוא מאמין בחלום שלו, ואומר, הלוואי שזה כהיה. זה לא נוגע בכלל לשאלה שלנו, אנחנו מדברים על שאלה שלכאורה, טוב, אז כיוון שאין לנו פשיטות הספק, אז אתם תחשבו, לא ראיתי את השאלה הזאת בשום ספר, לא חיפשתי, אבל לא זכור לי שהשאלה הזאת נידונה, גם על ספירת העומר, גם על הברכה. אם מישהו יהיה לו איזה רעיון, איזה סברה, איזה טעם בעניין הזה, שיודיע לנו, ואז השם שנזכה ונזכה את הרבי.
אז אחרי זה, זה נכון.
נכון, בטח. לפני כמה שעורים, ידידנו הרב ישי שוקר, שמשורר והיהו, שאל שאלה שצריך לענות עליה בצורה ברורה. דיברנו שבעוונותינו הרבים, בני ישמעאל, שהם שולפים סכינים טוב, לא ניכנס עכשיו את כל המוסר הסקל, שבמתי אנחנו חייבים לקחת לחשבון הנפש, שמן הסתם, את כל הדקירות האלה באה על שבעוונותינו הרבים, כמה שנאה וכמה מחלוקת בעם ישראל, וכמעט אין חלקה טובה של דוקרים אחד את השני בלשון. אז הדברים האלה בוודאי וחס ושלום צריכים לעורר אותנו שהדבר הזה צריך תיקון. וגם מי שחס ושלום שנכשל ולא נפגע, מספיק הפחד שהוא חושש. מי יודע מה יקרה עוד רגע, מאיפה ייכנס, מאיפה יבוא, זה כבר בעצמו תיקון. בכל אופן, אז דיברנו שאצל אומות יש הבדל בין הישמעאלים לבין הנוצרים. ישמעאלים הם אינם בעלי חקירה ובעלי שכל, בעלי ויכוח כמו אומות אחרות, אלא אצלם או שאתה מקבל את הדת שלו או שהוא הורג אותך, אין לו, לא מנסה לשכנע אותך, זה הולך אצלם הכל בכוח. אז שאל, הרי ידוע שחוכמת האלגברה זה בא מהם, הרי המילה עצמה כבר המילה בעצמה, הם יודעים שזה אל, אל זה אצלם זה מילה בערבית, והיא הידיעה, אצלם זה אל. למשל, כתב, ספר, אל כתב, ספר. האל, מון, היא הידיעה, מה שאצלנו היא הידיעה, זה אצלם עוד אל, אלפסי, רבנו יש רק אלפסי, זה הפסי, כאילו מהעיר פס. וכולי, זה כן, אבל זה אותו שורש, אותו סיבה, כי למה היא הידיעה, למה זה, כי זה משם השם, אז גם אצלם שם השם זה א', למה למה זה, אז גם אצלם זה הידיעה, זה הוא ידוע, הוא ידע, הוא ידע. אז זה בעצם המילה, טוב. אז אם כן, אז אם היה, טוב. האמת היא שהוא לא כל כך קושייה, שזה בעצם תמיד ישופטים מן הכלל, מה טוב, אז היה אחד חכם. יוצא מן הכלל, מי יודע גם אם הוא לא משאר את ישראל, אם הערבי הזה, כמובן הרבה לצערנו שיהודים שהשתמדו מאונס או ברצון, צריך לבדוק את זה, אבל למעשה בלי לכנראה לא צריך את זה תירוצים דחוקים והשערות, אבל א' צריכים לדעת, אצל אומות העולם הערבים המסירות נפש שלהם שמוכנים למות זה בגלל שהם אנשים בהמיים, זה שוב פעם מחוסר שכל שלהם, כי אצלם הגן עדן שלהם זה כל התאוות של העולם הזה, זה פריצות, זה מה שיש להם בראש, זה מה שהם מבינים, שם יהיה להם כל מה שהם חולמים עליו כל הזמן, כמו שכבר הבנו, אצלם זה נקרא בסגנון שלהם זה בנת אלחור, זה מי שמכיר את המושגים האלה. לכן הרמב"ם אומר, הערבים, האווילים, הטרפשים, השטופים בזימה, שהם חושבים שגן עדן זה גשמי. שם יהיה להם הרבה יין, יש להם השתכרו, כל מה שחסר להם בעולם הזה, זה בשביל זה, ואם אין להם שכל, והם חושבים שזה גן עדן, שזה בעצם זה ג'הנום, כמובן. אבל זה משגע אותם. בכל אופן, פתחתי את הספר לבית ישראל של אלפרין, עמוד 170. הוא כותב שהשם אלגברה מקורו במילה ערבית, אני לא יודע איך קוראים את המילה הזאת, אבל זה אלג'ובר. לא יודע מה שזה, אבל זה המילה אלגברה, בעצם זה השורש הזה בשפה שלהם, וזה מציין פעולות חישוב בפתרון משוואות. אבל זה לא הם המקור. הסינים, הפרסים, ההודים, המצרים הקדמונים ואפילו היוונים הסתייעו באלגברה זמן רב לפני הערבים. זה בעצם זה נקרא אולי על שם זה, אבל זה בעצם לא, זה לא, זה לא, זה לא החוכמה שלהם. עדות ראשונה בכתב לשימוש באלגברה נמצא בכתב של מתמטיקאי מצרי קדמון. שמו אחמס היה בתקופת כך וכך, לפני 2300 שנה היה מישהו יווני מתלמידי פיתגורס פתר משוואות וכולי וכולי. וזה בעצם, אז זה כבר הרבה, אז המקור והשורש זה לא מהם.
אבל יותר מזה, ידוע יש מושג לוח הכפל. החוכמה הזאת, יש, היום מלמדים את זה בבית הספר, וזה שיטה מסוימות, אבל יש שיטה אחרת, שזה נקרא חשבון האצבעות, שאפשר לדעת החוכמה הזאת בשביל האצבעות. מכירים את זה? כאילו, כדי לדעת להכפיל אחד מול השני, המספרים הקטנים לא צריכים, זה פשוט, 2 כפול 2, 4 כפול 4, זה קל. אבל מי 6, 6, 7, 8, 9, 10. אז כשרוצים לדעת איך להכפיל, אז הם, אז לפי אצבעות יודעים את החוכמה הזאת. למשל, זה 6, וזה, כן? 6 כפול 6, כמה זה? אז כל אחד נחשב 10, אז זה 20. מה נשאר, כן? נכון? נשאר 4. אז 4 כפול 4, כמה זה? 16? 20, ועוד 16, 36. כן, כמובן. זה החוכמה של חשבון האצבעות. עוד מעט נראה מה המקור של זה. זה... ויותר מזה, שרוצים לדעת כמה זה 7 כפול 6, אז זה כמה יש לך, תזקוף 3 אצבע, זה 7, נכון? וזה 6, 7 כפול 6, 42, כן, אתה למדת, אבל תראה, מי שלא יודע, ואחר כך אומרים לי, אתה תעשות 70 כפול 6, אז זה 7 כפול 6, אז הנה, זה 30, נכון? אז כופפים את האצבעות, זה 7 כפול 6, זה 30, כמה נשאר? 3 כפול 4, כמה זה? 12, 30 ועוד 12, 42. מה החוכמה הזאת? זה רבי סובל, שהיה בחורבן, שהיה התענה 40 שנה כדי שלא תחרב ירושלים, מסר את החוכמה הזאת לאספסיונס. המקור של זה בחור בודי, פרשה א', סימן למד א', כתוב ככה. הוא אמר לו רבי יוחנן, רבי צדוק, שהוא ראה אותו, כזה היה כזה מצומק, רזה, 40 שנה לא טענה, כמו שכתוב שאפילו שהיה לו איזה מורה טוב בביתוס אחרי את הקרוגלת שלו, ומתה, כאילו זה היה מרוב שהוא כבר היה כאילו חולה. אז הוא, אספסיאנוס, הביא לו רופאים שירפאו אותו. אז הוא אמר, רבי יוחנן, תדע לך, אם היו עוד אנשים כמוהו, לא יכלת לכבוש את ירושלים. כולה, לא ניכנס לכל הדברים האלה, בקיצור הביא לו רופאים שירפאו אותו מעט מעט, כל יום נתנו לו קצת קצת, עד שעברי. טוב, בסופו של דבר נהיה רבי סודק, עברי מהזה, כבר הוא לא הפסיק לטענות כבר חרבה ירושלים בעבודתנו הרבים, אמר לי על עוזר בריא, בוא, אבל הוא אגרי הוא בעולמו הזין, זה לא תיבה אלא הוא זכות עמוך בעולמו דעתי. כמו שהם ריפאו אותך, אז יהיה להם שכר בעולם הבא, זה כאילו ש... בזכות מה שהתעסקו לטפל בו. מה הוא נתן להם? חושבן עוד האצבע ואדן גרסטיונה. מה זה? את החוכמה של חשבון האצבעות, כאילו לדעת את החשבונות של האלה, ועוד חוכמה, חוכמת המשקל, מאזניים, כאילו משהו איזה חוכמה מיוחדת. אז כן, אתה רואה שהרומיים היו ממלכה עצומה, וזה לא החוכמות האלה ידועות. ראיתי בספר קובץ, קובץ ישן, מבנה... מאה שנה, קובץ הפלס, זה נקרא בית, שם כותב חכם אחד, איזה עמוד זה, 204, הוא מביא את המדרש הזה, הוא אומר, לא יוג'ד לנו מהו חושבונו דאצבע, ומה זה קרצטיונה, מה זה? אז בסוף הוא מצא שהיפה ענף, כותב, בעל יפה ענף, זה במפרש על כל המדרש רבו, יפה תואר, יפה עיניים, וכולי. שמעתי על ידי אצבעות מכוונים את החשבון. אם רצית להקות מניין מ-5 עד 9, אז בזה תמנה את החסרים העושים על 5 ותזקוף אצבעות לדרך אחד מכאן, אצבעות לדרך השנייה, תחשוב אותם לעשרות, שוב, כמניין אצבעות שתי ידך הקופות עם זה, ומה שיעלה, תצרף עם העשרות, תמצא את החשבון. נותן דוגמאות. הוא מעריך פה על זה כמה דפים. הוא אומר, הרי היום הרי את החשבון עושים כבר בצורה אחרת. היום עשו ציונים וסימנים להכיר את זה מן חשבון עסוקים. אז החשבון הכפל עשו עוד חטא יווני. X, X, כרצים עושים להכפיל, להכפיל, 2 כפול 2. וסימן חיבור זה תת יוונית הפוכה, מה שקוראים ועוד. ושווה, איך זה נקרא, סך הכל. זה, הוא מגדיר, סימן ההשתוות סך הכל, זה שני קווים שופים על זה. אז עשו את זה כדי לקצר במילים, אז יש סימנים. אז אם כן ככה. זרד זה 6, כן, זה הזרד, 6, קמיצה 7, אמה 8, אצבע 9, אגודל 10. כשתרצה להכפיל 6 כפול 6, תקה זרד בזרד, והיו לה עשרות בידיך, ונמצא לך שתי אצבעות בנות 10 ו-20, נשארו לך מכל 4 אצבעות כפופות, עדיין לא השתמשת בהן, תכפיל אותן, 16. אז אם תצרף 16 ל-20, אז זה 36. ואותו דבר, אם אתה רוצה 6 כפול 7, אז הקמיצה זה 7, אז אם כן תכפיל, תשים אותה מול ה-6, ומה שנשאר תכפיל אחד בשני. הוא מעריך על זה פה להסביר את החשבון. הוא אומר, ביארתי לך את החשבון האצבעות כפי שהבין אותו בלפי עיניים, מפי השמועה, והיום זה מפורסם בעולם. אבל, לפי הסברתנו, אנחנו חושבים שיצא תועלת, אפשר להרחיב את החשבון הזה, לאלפים ולרבבות. אז זה מובן, אז אם כן זה יוצא, זה תועלת עצומה, אז הוא נתן לו, אם הוא נתן לזה בתורת תשלום, כדי שלא יהיה להם שכר בעולם הבא, זה פירוש של דבר שיקל להם מאוד את, את כל החשבונות, שלא, כן, שבקלות. וזה, אז למשל, תעשה שזר זה 60, לא 6, קמיצה זה 70, זה 80, ואז תכפיל, וזה כאילו בו, על אותו הדרך. אז אם כן, יש בזה יתרון גדול, לא צריכים לעשות שום דבר. אצבעות של האדם, אתה לא צריך לקחת לך איזה מכשיר, איזה משהו, מחשב. יש לך את האצבעות, אתה לבד, מזומן וקרוב להסתכל בהם. כמו שמטעם זה אנחנו מסתכלים באצבעות, כל מוצא יושב על זה, שאלת לך את המאור. זה דבר שכל אדם יש לו את זה איתו. משתמש באצבעותיו, אף שאין לו בביתו חשבונייה. שמו מה אומר, אולי ממציא החשבון הזה הוא רבי סודל. אין רק אלו, לא כתוב לנו ברור מי זה, אבל הוא אמר אולי שייתכן. הוא גילה אותו לרופאים, האלה שיריפו אותו, ומהם התפרסם בכל העולם. ואחרי שהתגלו לנו כללי החשבון בדורות האחרונים, השתכח את החשבון בכללו, אנחנו עושים חשבון רק בעת ודיו, שכחו את החשבון הזה, רק ממספר 6 עד 10 וכו' וכו'. אז טוב, אז אם כן, זה כבר העיקר שברור לנו שהמקורות של החשבונות זה או מיהודים, מסתמה שבדרך כלל כל החוכמות באו מעם ישראל, מהם זה עבר להודים, לסינים, ליוונים, כמו שכתוב בשער בזמנו, מובא בספרים, כיוון שאלכסנדרוס שלט בעולם, אז הוא שלט על כל ספרי החוכמות, ומזה למדו כל הפילוסופים, ובעצם השורשים של החוכמה היו בעם ישראל, גם הדברים הנגלים וגם הדברים הנסתרים. ברוך אתה אלוהי אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו אני ואחרשים פה עוד כמה שאלות שיצטברו. עוד שאלה נוספת, בעניין אחר, מידידנו הרב אסף לוי, מביתר עילית. אחרי מבוא השלום והברכה. רצינו לברר הלכה בעניין ברכת הנתן ליועף כוח, שעל ידי האריזה לו שמחה. ולדידן קיימנן, כל ברכה שלא נתקנה בזמן התלמוד, אין לו אמרה. נראה לך הוראה שאין שום היתר לברך אותה. וגם מסתמה כל גדולי תימן שהולכים לשתת גאון אוזן ומעריז לסוכר, הגם שעסקו בתורת הקבלה, לא ברכו ברכה זו. משום אל תרצו השתרפים מהו. שאולי מדברי קבלה. מלבד מה שיש בזה חשש ברכה לבטלה. כך היה פשוט לי. שכך גם דעת הרב שליטה. ברור שזה ככה. למרות שאשכנזים מברכים את הברכה הזאת, ספרדים גם התחילו לברך את הברכה הזאת בעקבות הארי. אנחנו רק אמרנו פעם חידוש, שכיוון שיש דעות מסוימות שאפשר לברך, אז אם אדם נכשל בברכה ואמר ברוך אתה אומר לך העולם, אז טוב, אז מה יגיד? אין לו מה לעשות. זה טעה, נזכר שכל ברך, אז יכול להגיד, נתן לו יועף כוח. יש סוף סוף יש דעה כזאת. ואם זה כבר ברכה שנייה, מרביה שיכולים, וכל הדברים כאלה, יש דעות כאלה, אבל כמובן בסופו של דבר צריך להגיד ברוך השם וברוך השם, אבל לפחות יש לו רווח להגיד את זה בהזדמנות הזאת. דיברנו על זה בזמנו באריכות, ונדמה לי גם נתפס כבר בדברי חפץ הקודם, דלה, כן, בעניין של ברכות השער בסוף. ואז הוא שואל ככה, הרב אסף לוי, המחבר של הספר, אור יום טוב, אור פני מלך, מה שדיברנו עליו לפני כמה שבועות. אין עתה בעלי צולבה מרבנן, אחד מידידי הקרובים, שיודע כי הנני מקורב לכבודו רדו, וסיפר לי כי אתמול בלילה הוא דיבר עם הרב שליטה, שהורה לו שרשאי לברכה בשם המלכות, אמנם בצנעה, אף שהוא נוהג כמנהגי הבלדי. כי מאחר שהוא כל כך רוצה לברך ברכה זו לקיים את דברי האריזה, יש לו עמי לסמוך. וכתמיד אדם לפני ריבו ישבתי מעט על המדוכה, וחשבתי לומר, בדעת הרב שליטה, כאילו, מה יכול להיות, איזה טעם לזה, איזה תר, מה יכול להיות? למה הוא הורה לתמיד חכם עליו באופן אישי? זו הורה פרטית דווקא לאותו שואל, מחמד שחשקן השואל לבוא בסוד השם, לקיים דברי האריזה, ובכך רשאי לברך אותה בצנעה, ויצרף דעת הפוסקים מעניין זה. כי שם אף מרן השואל לנו חזר בו בסוף ימת, כמובן בכנסת גדולה. אז הוא מביא פה עכשיו כמה צדדים שיש מקום לברך את זה. הכנסת הגדולה מביא שמרן השואל פסק לא לברך, אבל יש אומרים שהוא חזר בו בסוף ימת. שם וכשתת הפוסקים דולה אמרינן סבל כנגד האריזה והקבלה. שם כסברת הבא שהקדמונים גרסו ברכה זו בגמרא. עשו באיזה גמרא, כתב יד אחד, על גלף, שמישהו גרס את זה בגמרא. כנראה זה שפה הייתה, כי בכל הנוסחות אין. אבל יש איזה ספר אחד כזה. מה גם שכבר התפשט בכל עדות ישראל לא אמרה. ואף בתימן כגון במחוז שרעה התקבלה, ועוד. אסור ברכה לבטלה הרבה פוסקים בה במדרבנן. סבל נלך לכולה, אבל בצלוב כל מי שרוצה לנהוג גם בזה לפי אריזה, רשאי בצנעה. כך עלתה מצודתי לעת עתה לפעום ריתה. אבל אבקש מאת הרב שליטה ללמדנו דעת ותבונה בטעם וסברה בנידון דינן, והמסתעף ממנו לכל שער עניינים ובאים בחידוי אריזה. הכיצד אפשר לשלבם בד בבד עם מנהגנו בלדי שרוצה לקיים דברי הריב והקבלה, לא יעבור חלילה על תפוצות תורת אמת. ואזכיר כאן מקצת דוגמאות. ברכת נר חנוכה ולא תיבת שם. אז טוב, אז זה כבר מעניין עד יום, להסביר. דיברנו על זה בעבר, אבל פה אני רוצה לחדד כמה דברים. בנוסח הברכה שאנחנו רוצים להדליק נר של חנוכה, וידוע שבשם הארי שזה משמיטים את שם. תפילת עמידה עם רשאי לאומרה בנוסח שמי וספרדי ממש על פי כוונות הרשש, שכל שאלה תפילה בנוסח הבלדי. הנחת תפילים במנחה ביום תענית שחל בערב שבת, כיסוי הספר תורה במפה בשעת הברכה הראשונה, ועוד כהנה. צריך לעיון מה הגדרים והחילוקים, מתי אין כאן ביטול מנהג, ונפקא מינה בזמננו שרבים בני תורה שנמשכים ללמוד את תורת הארי והרשש, והם שואלים איך אפשר להביא לידי מעשה את חוכמת האמת. אנא יודענו וכו'. למעשה, אולי נקדים את מה שעניתי ככה לאותו אחד, שאני לא מכיר אותו, אבל זה אך ורק לא, ואני אסביר, אגיד את זה בצורה הכי ברורה. פשוט מאוד, הוא הציג תמונה כל כך ברורה, שאם לא היינו מתירים לו לברך את הברכה הזאת, אז הוא בכלל נהיה ספרדי. בסדר, אז יהיה דבר אחד, פשוט שידרדר לגמרי, ילך לגמרי, לגמרי יתמוטט. בכלל היה זה, טוב, אז זה כאילו מובן, אז כאילו הוא הציג שכביכול, כל מה שניסיתי להציע לו, אתה ברך את זה בלב, או כל מיני דברים, הוא דחה. אז היה נראה כאן, טוב. אני קצת עכשיו לאחר מעשה, ואחר שאני שמעתי את הרב הסביב, קצת הבנתי אולי שזה תרגיל, כאילו שזה כאילו שהוא רצה להוציא ממני יותר כדי להשפיע על אחרים. אז אם זה ככה, זה בטח שזה חמור. אבל בכל אופן הדגשתי שאך ורק דיברתי אליו, ולא נוגע לאחרים. אבל מה שצריכים להסביר באופן כללי, כל השאלה הזאת. האמת היא, דיברתי על זה בעבר, כבר כמה וכמה פעמים. שערי גילה את סודות התפילה לפי נוסח הספרדים וישועי בן ספרדים וכבר, ואמרנו עד רבה שבנוסחה שלנו שזה נוסחה מקורית וקדמונית ואף אחד לא יכול להכחיש את זה ולא רק שלא יכול להכחיש אל עד רבה כל מי שיבדוק יראה שזה האמת והצדק שזה הנוסח הכי מקורי אז בוודאי שיש בזה סודות ועניינים אפילו דיברנו בזמנו על הידנו, לגבי ספירת העומר, דיברנו על קפצנו יחד מארבע כנפות הארץ, כל מה שכתוב, שזה גם הסודות שהארי גילה, אפשר לסדר אותם לפי הנוסחה שלנו. אבל בכל מקרה, הארי גילה סוד לפי נוסחה מסוימת, אבל הכל זה מבחינת אלו ואלו דברי עליהם חיים, לפחות. אבל הנוסח של התימנים הוא הכי מקורי. אבל, פה בנושא הזה של החנוכה, לפני זה אני אענה על הפרטים האחרים. להניח תפילין במנהג ביום התענית שחל בערב שבת כבר הסברנו בזמנו, הפוך שאני בעד זה. דהיינו לא להניח, כמו שאומרים המקובלים. אין בזה מנהג מהקדמונים, אם זה בעשירי בית הבית שחל בערב שבת, נוהגים להניח, אבל עדיף לא להניח, ודיברנו על זה, זה אני מסכים בלי קשר. רק שלא יהיה מחלוקת, זאת אומרת, אם הציבור רוצה לנהוג ככה, זה הכי טוב. כיסוי הסבת תורה במפה בשעת הברכה הראשונה, גם בזה, גם אני בעצמי עושה ככה, ככה, כן, מובן. גם, זה לא קשור לבלדי ושמי ולא זה, זה גם בבלדי שרבה שנהגו ככה, וגם זה הסברתי בברכת יצחק. העניין הזה שהסבת תורה יהיה מגולה בברכה הראשונה, זה היה בדורות הראשונים שהיו סוגרים ופותחים את הסבת תורה, זה היה לוקח זמן. לכן, בבן ג'וגרו לא עוברו שבלב אחרי סוגרים, אז כל סוגרים לפני ברכה האחרונה. אבל בברכה הראשונה, אז הם יפתחו ויסגרו, אבל אצלנו שזה רק מפה, זה כבר לא אין איזה משמעות. אז גם לפי, אז, לכן נהגו את זה אפילו שתהיה לפי דעת הרמב״ם, זה יכול להיות גלוי, או שיש כלומר שאפילו עדיף. אז אנחנו בעצם מעדיפים שיהיה מחוסה. אז הפרטים האלה למעשה אפשר לעשות אותם. אבל שלח חנוכה, זה ודאי אנחנו לא מסכימים. למה אנחנו לא מסכימים? כי בגמרא וכל הראשונים הגרסה של חנוכה, וכך גורסים אשכנזים. וכן. הגמרא בשבת כף ג' הריף, מסכת סופרים, שאלתות, הלכות גדולות, סידור רב עמרם גאון, הרמב״ם, כל הראשונים גורסים של חנוכה. איך הארי גורס לך אורה בלי, זה לא כל כך ברור מאיפה בא הנוסח הזה. אבל בלי שאני כאן בפרט הזה למצוא את המקור, אפשר למצוא מקור. מקור אחד בקדמונים שגורס ככה, בסדר, יש איזה משענת על מה להסמך. אבל אני חושב שזה בכלל לא סותר. דהיינו, הארי אומר שלכוון בברכת החנוכה ראשית אבות נחל. למה המילה נחל? מה יש במילה נחל? שער הכוונות דפקו חד עמוד ד' זה שם קדוש שיוצא מראשית אבות נוסר חסד לא אלופים וזה עניין אור שנמשך וכו' וכו'. ועוד מובא עוד דברים, נפשינו חיכתו לאדוני. זה בכלל לא סותר את הגרסה לגנר של החנוכה. המילה שער זה מילה שימושית. כשעושים ראשי תיבות מודריות, האותיות השימושיות בכלל לא מפריעות. למשל, יש ראשי תיבות של שם קדוש שנקרא צדן לבש. יוצא מפסוק מעל צורי ומעל דבש נחל ועולות ובוטנים ושגדים. זה צדן, צורי, דבש, נחל. אחר כך מעל, לא, למה? אבל כתוב וולה. משמיד הוא דבר, אבל שזה עוד שימושית. אותו דבר יש מובא בפסוק שומר אדוני את כל אוהבו. זה סופי תיבות לבויה. שומר השם, זה אותה. אוהבו יש יוד וב. כל זה למד, לבויה. אבל מה יש המילאת? למה? ככה עצם את המילאת. המילאת זה מילת חיבור, מילת קשר, זה לא עיקר המילים. אז זה בכלל, זה אין, זאת אומרת, גם לפי, הכוונה נחל שייכת גם לפי הנוסח שלנו, זה לא קשור אחד לשני. ויש ראיות כהנה וכהנה. מצאתי מפורש שכבר כותב את זה הרוקח. ומדבר קדמות מביא מערכת שין, אות יוד, הוא מביא שהפסוק בו יהיו חיי סורו מאו שונו, ראשי תיבות מושיח. איך זה? מושיח, מאו. סורו, חיה, מחזר יוד, איפה יש זה? ויהיו. כתוב ויהיו, לא כתוב יהיו. אז מה זה? יש וואו. לא מפריע על אבו, הוא כתוב אבו, כי וואו ויהיו היא שימושית. אז מה, הולכים לפי עיקר המילה. זה הדבר אחד. אז אם כן, אפשר לכוון את הכוונה הזאת ביחד עם זה. חוץ מזה, הרי הגרסה של חנוכה שאנחנו מחברים, הרי זה בעצם פסוק מפורש, שנאם, תודה, שלי שלמה, שלי שלמה, לא כזו של שלמה. בספרי הקדמונים, המילה שר תמיד מחוברת. זאת אומרת, זה עוד שימושית שכתבו אותה מחובר. בדור, יש כאלה שהפרידו את זה כדי שאולי זה מבלבל את עיקר המילה, כדי ש... אבל בעצם זה של השבות, של הזבחים, זה בעצם תמיד יותר של לועיל, תמיד חיים מקובל, ככה היו מחברים. אבל אפשר להסתכל על זה כעלות נפרדת, כמו שיש אותיות של חיבור, ויהיו, וכל אותיות השימוש בכלם, כן? אבל, עד רבה, אם נגיד שזה ממש מחובר, אז במילה של חנוכה, בהיפוך אותיות יש נחל. למד, חתנו, זה נחל המפרד. אם נחבר את זה, אז אם כן, אז הפוך נחל ממש בתוך המילה של חנוכה, בלי אחוז מהלו של זה, של חנוכה, ונשאר לנו שין קפה, שכח נחל. מה זה אומר? יש בספרי קבלה שכח דינים שמקימיני נדנות חמש פעמים, ובאמצעו 13 מידות של רחמים, אלא יש בפרחה הזו 13 תיבות, אז מתגברים עליהם. כן, אז דיינו הניצחון של היוונים על היוונים, זהו, זה נוצר חסד לאלפים. אז אדרבה, לפי הנוסחה שלנו, זה אני חושב שני דברים יסודיים שאפשר להגיד בנושא הזה, למרות שאפשר להגיד פירושים אחרים, וכבר דיברתי על זה בשנים שעברו, שראשי תיבות שולחן, ראשי תיבות נחלש, ראשי תיבות... יש הרבה... אפשר לעשות ציצים מופרחים, ליישב את זה בהרבה הרבה אופנים, אבל היסוד הוא שהנוסח שלנו זה הנוסח הכי אמיתי והכי מקורי, ובכלל, האמת היא שבאופן ידוע, שכבר המגן אברהם מביא בשם הארי, בספר הכוונות, שכל אחד יחזיק בין הגבותיו, כי לכל אחד יש שער. יש 12 שבטים בעם ישראל ויש 12 נוסחאות, וכל שבט יש לו נוסח, והם מביאים שיש שער 13 שזה מתחברים כל השערים. והרבה נתלים בזה, אבל צריכים לדעת שיש כמה תשובות בדבר הזה. דהיינו, א', מה שמביאים בשם הארי שיש 12 נוסחאות, 12 שערים, א', אין לזה מקור בכתבי הארי המדויקים. יש הרי 8 שערים שכתב אותם רבי חיים ויטל, יש הרבה כתבים של הארי שכתבו תלמידים שהם לא כל כך הבינו, והכתבי הארי המדויקים של מהלכו זה לא נזכר, זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא ברור שבכלל זה הפשט. כן, זה לא מתקבל על הדעת, מדומה לי כבר בספר עיון תפילה, בעוזר התפילות, כבר הוא מעיר את זה, 12 שבטים, לכל שבט יש נוסחה. אז אם כן, צריך להיות שהלוויים בכל העדות יהיה להם אותו נוסח. לא שמענו דבר כזה, שבט לוי לא נוסח אחר, אז אם כן צריך האשכנזי ישראל, יהיה להם סידור לבד, ובשותף. אין, זה לא, הדברים האלה, אתה לא יכול לקבל אותם כפי פשוטה, ויש פה איזה רמז. חוץ מזה, לא יודעים גם מה זה נוסח הארי. כל אחד אומר שיש לו נוסח הארי. יש סידור הרשש, יש סידור חב"ד, גם הוא אמרו שם זה נוסח הארי. אתה לא יודע מה נוסח הארי, זה כל אחד שזה מכניע זדים, מכניע מינים, ולא יודע בסוף מה הוא הנוסח. אז אם כן, זה רק אני אומר כאילו רק באופן כללי, למרות שהנושא הזה זה ארוך ורחב, אבל רק לפחות לדעת כאילו כיוון בכל העניין הזה, שזה בחוברת דברי חפץ האחרונה התפרסם תשובה של הגר"א קניאבסקי. האם יכול מי שאבותיו שינו לנוסח שמי לחזור לנוסח המקורי, הבלדי, כדומת מה שמפורסם בשם הר"ן החזוני שהמתפלל בנוסח ספרד אשר לחזור לנוסח אשכנז, כיוון שאבותיו שינו לאשכנז לספרד, בלדי לראות שהוא כותב בצורה פשוטה וחלקה, יכולים, כן, זה ברור שכיוון שבעבר כולם היו בנוסח הבלדי, ששינו לנוסח השמי, זה כל מיני סיבות ש... שכבר דיברנו עליהם בקונטסט דברים כאוויות, אבל זה מפורסם בהרבה הרבה ספרים. אז אם כן, אז אין לזה... אין ברור שמי שמחליף, שהולך לנוסח אחר, אז הוא מפסיד את השורשים והיסודות האמיתיים של הנוסח שלנו. רק בנוסח שלנו נשאר למשומדים, שזה... אין מי שיודע בעולם שמבין שזה בוודאי שזה הנוסח המקורי רק אצל נזורה השתדע, אבל זה לך אגב צריך לדעת שגם בכתבי הארי זה הנוסח לא משהו מודי. גם בכתבי הארי זה... לא יודע מה הם עושים בפועל. שאלה שלישית. שהתחלנו כבר להביא מה שכתב ידידנו הרב בן ציון צדוק בקריית ספר. פה השאלה בקשר לזמן הדלקת נרות חנוכה. הוא כותב ככה, הראשון שהכנס לסידורי תימן נוסחות הספרדים ופסקי מרן היה מרי וואנה, למרות שעיקרו ביסודו על פי הרמב"ם, שילם בדברי מרן ובדברי האחרונים והמקובלים, כדי לתת את חובת כל הדעות, ממנו למד מעריץ. ולכן בהגתה דפיסה מהדורו גמר כתב לברך על כוס ראשון ושלישי, טיפול בחומץ ועוד, וכעבור זמן מעריץ חזר בו, ולאחר שחזר בו חיבר את ספרו עץ חיים. טוב, פה הנקודה הזאת, אני סתם רוצה להעיר הערה כללית, מה שמפליא, שמעריץ בהגדה של פסח לא מזכיר את רבנו יצחק בנה, ולא את מרחי בשירי. ממש מתעלם מהם, לא במהדורה גמור ולא, ולא במהדורה בדרוק. זה קצת מפליא למה הוא לא מזכיר אותם. למשל, הרי באותה תקופה של צעירותו יש את המהדורה גמור של הושענות. שם הוא כותב, כל פירוש הושענות זה מידוננו מוברר יצחק בנה, וכותב עליו שבחים זולים, ואכן זה רוב הפירוש לקח ממנו. באותו זמן הוא גם חיבר את ההגדה של פסח, לפי השיטאי, אין, לא קיים הריו, לא קיים, לא מזכיר אותו, לא מנהל ולא מזכיר, למרות שיש הרבה דברים דומים. וגם במהדורה האחרונה הוא לא מזכיר אותו. הוא הביא הרבה מפרשים, יכל להביא הרבה פירושים שם. קצת התפלאתי לא יודע למה הוא התעלם, אבל מה שרואים ברור שעבר הרבה זמן, וכאילו עכשיו כשהוא כותב את המהדורה כמה, והוא כותב כל מיני פסקים, אז הוא נראה שהוא מחדש את זה. זה כאילו, המנהגים האלה לא נכנסו בפועל בציבור. בהקדמה של מהדורה כמה הוא כתב, ראיתי אני הסוער כי בסדרי הלילה הזאת, הן בדפוסים, הן בכתיבות, דפוסים הן בכתיבות, מה זה כתיבות? כתבי יד, טוב, אז כבר הוא כולל את כל התקלים, לא התבארו כל מעשי מצוות הלילה הזאת, כל הצלח, לכן בערתי הכל בכאן. נראה שהכל הוא מדבר בשם עצמו, שמה שצריך לנהוג ומה שזה, לא שמביא, לא שתילי זיתים, לא מהריאו, לא אף אחד, כאילו מה שנראה לי, מה שצריך לעשות, ואחר כך חזר בו. אם אפשר להביא את הכתוב של פרי עץ חיים, שם שמה כתבתי 11 דברים העיקריים שהוא חזר בו מהמהדורה הראשונה לשנייה, עמוד 14, בהקדמה. במהדורה כמה כתב לברך רק על כוס ראשון ושלישי. במהדורה בתרה כתב לברך על כל כוס וכוס. ב' מהדורה כמה כתב לא לברך על נטילת ידיים בטיפול ראשון. במהדורה בתרה כתב לברך. טיפול ראשון על הכרפס, דבר שטיפול לא משהיה. ג' מהדורה כמה כתב שהכרפס יהיה פחות מכזית, מהדורה בתרה כתב שיהיה כזית. ד' מהדורה כמה כתב לטבל הכרפס בחומץ, מהדורה בתרה והרוסת. היי, מדורו גם הוא כתב לפצוע את המצל גודם בבהילו לפני כבר, מדורו בתרו כתב שיהיה לפני ברכת המוסי. דבר שישי, מדורו גם הוא כתב לחתום בברכת אשר ג'ועלונו ג'ועל בגומס, מדורו בתרו כתב ג'ועל בחולם. מדורו גם הוא השביעי, במדורו גם הוא כתב שתי מצות במחצה, מדורו בתרו כתב מצה במחצה. חית, מדורו גם הוא כתב לכל שני שיעור, בתחילה שיעור שני זיתים כאחד, מדורו בתרו כתב כזית אחד. תת, מהדורה גם הוא כתב לטבל את המצה במלח, מהדורה בתרה כתב לטבל אותה בחרוסת. יוד, במהדורה גם הוא כתב שעור כזית זה כחצי ביצה, מהדורה בתרה כתב כשליש ביצה. יוד א', במהדורה גם הוא התיר לשתות גהוה ולעשן אחרי 4 כוסות, במהדורה בתרה אסר הכל, זולת מים. אחרי הגדה, אסור לשתות שום דבר שיש לו טעם וזה, רק מים. זה 11 דברים, דרך אגב, הבאתי בשעורים האחרונים, הבאתי את התקרה מלפני 370 שנה, ששם זה תקרה די מקורי, אבל בכל זאת יש פה ושם שינויים. בדקתי את כל השינויים האלה, כן? אז מעניין, מכל 11 השינויים האלה, רק דבר אחד הוא שינה. רק דבר אחד. בכל 10 הדברים, זה כמו שאמרתי לך, זה מהדורה בתרו, רק דבר אחד הוא שינה, את העניין של הטיפול ראשון בברכה. הוא כתב ליטול ידיים בלא ברכה, כתב בצד הוא כתב שולחן ערוך. זה כאילו, זה כאילו, מובן, אז הוא רוצה להגיד שהוא שינה את זה על פי השמענו. אבל בכל אופן, רואים שאפילו שעברו הרבה זמן מאז, זה לא השתנה. ובסופו של דבר, מה שהמעריץ כתב, זה נקבע. הלכה למעשה. אז הוא כותב ככה, אני חוזר למכתב של הרב בן ציון. אנחנו רואים שבעץ חיים הוא כתב לברך על נר יום טוב. פשוט הוא חזר בו. כי הוא חזר בו מכל מה שהיה נראה לו נוגד את המנהג. בתחילה הוא חשב שההדלקה בברכה ביום טוב לא נוגדת את המנהג הקדום, אלא תוספת מנהג טוב. סבר שבוודאי גם הרמב"ם יודע לזה, אפילו יש לדקדק בעץ חיים. שכמה שיש מצווה לענק גם טוב כמו את השבת, יכול גם להדליק נר. מעלית סבר בתחילה, כמה שיכול להדליק נר, יכול גם לברך. ורק מאוחר יותר, הבין שדיוקו לא מוכרח, וממילא אם מברך יש כאן ברכה לבטלה. דבר שני, והוא הדין לגבי מה שפסק בעץ חיים, שאין לברך שבע ברכות אלא במקום חתונה. הוא פשוט חזר בו מטעם המנהג הקדום, שברכו בכל מקום שיש פנים חדשות. והוא הדין לגבי דברים נוספים כיוצא בזה. שני הדברים האלה לא נראה לי שזה נכון, מה שהוא כותב. דהיינו, מה שמעריץ בעץ חיים, במהדורה הראשונה, סבר לברך על נר של יום טוב, לא בגלל שזה... שבאחר כך מה שנוהגת את המנהג. פשוט, בשלב הראשון הוא חשב, נכון, הוא ידע שנוהגים לו לברך, אבל הוא חשב שזה טעות, אין לזה על מה לסמוך. טוב, אם זה מנהג טעות, מה רמה משוכחה שכן, ואין על מה לסמוך. במדורה בתרא, הוא ראה שהמנהג הוא נכון, יש לו בסיס, ומצא מקורות מפורשים לזה באורחות חיים, לכן הוא חזר בו. זה הכל, לא, לא, זה לא... לא שזה שבתחלה הוא לא... או שבתחלה הוא... חשב לשנות, לא שהוא חשב לשנות. טוב, אין לו לדעין למה שנות. אם הוא רואה שהמנהג לא נכון, מה עושה כל דעין? מנהג טעות, מנהג טעות. אבל עד שזה יתבסס לו שזה נכון. אותו דבר לגבי העניין של הפנים חדשות. אנחנו גם היום הלכה למעשים, מברכים פנים שיהיה בברכות בכל מקום שהחתן והכלה רבים, אפילו שזה לא בית חתנים. זה כבר לא קשור לרמב"ם בנושא הזה. הפוך מהרמב"ם אולי אפשר לדייק שדווקא בבית חתנים. ככה לשון הרמב"ם, מברכים בבית חתנים, בבית החתן. זה לא קשור. המעריץ במדורה בתרא הוא זקני תלמידי חכמים, כל שהם מזגינים, דעתם מתיישבת עליהם, אז הוא נהיה יותר, יותר בקי בספרים, יותר, כנראה גם יהיה לו יותר את האפשרות ועיון, ואז הוא ממלא הגיע למסקנה שהמנהג הקודם הוא נכון. מה שקודם הוא פסק אחרת, זה לא בגלל שהוא היה נגד המנהג, אלא בשביל, לא היה נראה על המנהג הזה על מה לסמוך. זה לגבי הפרטים האלה, אבל מה שחשוב לנו כאן זה הדלקת נר חנוכה. שמו מה הוא כותב פה. בעץ חיים פסק שזמן הדלקת נר חנוכה בצאתר כוכבים. וידוע שהמנהג אינו כן, אלא מדליקים קודם. ויש נוהגים בשקיעה. וזהו גם פשט לשון הרמב״ם. ונראה בפשטות שפסק כן משום שזמן זה אליבא דכול לעלמא. גם לשיטת מרן וגם לשיטת הרמב״ם שסובר שאם לא הדליק בשקיעה, מדליק והולך עד חצי שעה. אלא לפי הרמב״ם זה בדיעבד. ואם כן, הפשרה שרצה לעשות מריץ, אין הפשרה שפירתה. לא רמור, היה צריך לחזור בו מאוד, מעניין זה מאוד כמה עניינים. ואפשר שהשעה החמיצה לו לרוב תרדות לציבור, ולא הספיק לתקן. האמת, אני לא זובר כמו אלה שטוענים, הגזימו, שהוא היה חוזר בו מכל הדברים. זה לא, בכלל לא נראה. אבל איך אפשר להוכיח דבר כזה? בכל אופן, דווקא מינה לגבי מי ששכח ולא ידליק תוך חצי שעה. לדעת הרמב"ם אינו מדליק, לדעת מהר"ן הולך ומדליק כל הלילה, ולכן פסק מעריץ. מן הסתם הוא לא יחזור בו מזה. למה הפסיד את מצוות ההדלקה, הוא יכול לסמוך על מהר"ן? ועוד, אין כאן מנהג ברור שנהגו בזה כהרמב"ם. לפי דעתי, כמעט כל הדברים פה לא נכונים. אבל אולי נסביר. המעריץ לא פסק להדליק בצאת הכוכבים. מעריץ פסק להדליק עם צאת הכוכבים. יש את, כבר הספרתי את זה בספר, בקונטרס הנרות הללו, שטעות בדפוס כתבו עד צאת הכוכבים, זה צריך לגרוס עם צאת הכוכבים. עכשיו, לא שהזמן הדלקה בצאת הכוכבים, מדליקים קודם, הפוך, זה בדיוק, מה שנוהגים זה בדיוק מה שמארץ כתב. עם צאת הכוכבים זה פירושו כמו שכתב, עם שגיעה לעמו, שאלה שאתה בוא נעזור לנו לך, ארש אומר, עם חושיכה, מה זה עם חושיכה? הכוונה סמוך לחושיכה. אז כשאתה אומר, אם צאת הכוכבים, גם מרן, זה בעצם זה מרן. וזה לא נגד הרמב״ם. הרבה מפרשים דעת הרמב״ם שהכוונה להדליק בתחילת השקיעה. אבל מי שיעיין טוב בבית יוסף, שהוא הבין שהרמב״ם גם מתכוון על סוף השקיעה, לא על התחלת השקיעה, על סוף השקיעה. השקיעה יש לה שני חלקים, התחלת שקיעה וסוף השקיעה. מי אמר שהרמב״ם מדבר על ההתחלה? לא מתקבל על הדעת, כפוך עוד סרג'ו בטהר עולמי מהנה. אז הכוונה לסוף השקיעה. אז מה שאומר הרמב"ם משקיעה דהמה, הבינו מרן בית יוסף ומעריץ, שזה הכוונה סמוך לשקיעה, וזה בדיוק מה שנהגו. אלא מה, אני חושב שמה שקרה בדורות, התבלבל המנהג בגלל סיבה אחרת. דהיינו, גם בדור שלנו, בדור האחרון אני מדבר, לא, פה בארץ ישראל כבר היה עוד בלבול. בלבול הרבה יותר מבול, לא בלבול. אני חושב ככה, בדורות הקדמונים, כולם הדליקו לפני ערבית, והסיבה היא שלא התפללו בעבר מנחה וערבי סמוכות. בדור האחרון הרבה מדקדקים הלכו להדק בין מנחה למעריב. התפללו מנחה וערבי סמוכות והלכו להדק בינתיים. ובבית הכנסת ישארו הזקנים שקשה להם ללכת, ישארו אמרו תהיה עד שחזרו. זה היה המנהג של המדקדקים שרצו לקיים את ההדלקה בעיקר הזמן. הרבה שעושים שהם הולכים כבר אחרי ערבית. אבל מתחילה המנהג היה, המנהג הקדום היה לפני ערבית, כי לא היו מתפללים מנחה וערבית סמוכות. מי שיראה לשון התקלל במנחה, הלשון, 18, נפילת פנים וקדיש, ואם יש שעות אמרים מיוזר דוד, ונפטרים, הלכו הביתה אחרי מנחה. זה היה המנהג בעבר, מובן. ממילא, אז הדליקו נרות חנוכה בזמן, באו לבית הכנסת והתפללו ערבית. הקושי והסיבוך נהיה בדורות האחרונים, כיוון שנהיה טרדות גדולות, ונכנסו להרבה שאלות גם של סעודה לפני מנחה, ובגלל הדוחק הפרנסה, ויש על זה תשובות, הרבה תשובות, בעזרת השם בשו"ת עולה תשעה כרגים האלה, הבאתי, אספתי, ביררתי את הנושא הזה מכל הכיוונים, הרבה מקורות לא ידועים. שבגלל הדוחק של הפרנסה, שם נהגו בכל ערי תימן בדורות האחרונים להתפלל מנחה וערבית סמוך ולסעוד סעודה לפני מנחה, למרות שלכאורה פשטו את הרמה במרן זה אסור, אבל סמכו על דעת הרמה מפני שזה היה שעת הדוחק. לא, לא, כן. אז אכלו, לפי ההלכה, אסור לאכול, אסור לאכול סעודה גדנה לפני מנחה גדנה. אבל הם נהגו להקל בזה וסמכו על הסברה שכתוב שמה שכמה שיש זמן קבוע לתפילה אז אין חשש שימשך. אז ממילא כמה שכבר עשו מנחה וערבית סמוכות, ממילא פה כבר יש קושי שיצאו בין מנחה לערבית להדליק. אז ממילא זה, כן, ממילא זה גרם את השינוי ושהרבה מדליקים כבר בכלל אחרי ערבית, ואולי לפי דעת הרמב"ם בכלל לא יצאו ידי חובה, כמו שזה כבר אולי עברו חצי שעה מהתחלה לזמן. אבל המדקדקים נהגו שהדקה היא בין מנחה וערבית. כן, אבו מורי העיד לי על המנהג אצלם שזה ככה היה, ואני זוכר לו כשאל, הוא אומר לי, כן, אתה רואה את זה עכשיו, ראה לי את זה עכשיו, כמו בזמן הזה, בדיוק בזמן הזה יצאנו להדליק, זה היה כאילו בין השמשות. לכן אני יודע על עוד מקומות נוספים בסנעא ועוד.
יש מקומות שהתפללו ערבית מוקדם.
או שהתפללו ערבית מוקדם, יפה. יפה. כן, אבל אין לחש שיש כאלה שכבר סמכו שכבר יש להם זמן כל הלילה. הם כנראה ראו שבלב אחרי הפסידו את הזמן. אחרי שזה אחרי ימות החורף, הימים קטרים. אז אם כן, מה שהוא כותב שהמנהג הוא לא כמו מעריץ, לא נכון, הפוך. בדיוק המנהג הוא כמו מעריץ, אתם צריכים להבין מה שהמעריץ התכוון. יש נוהגים בשקיעה, זה שקר. אין בתימן מי שנהג להדליק בשקיעת החמה, בהתחלת השקיעה, רק רק דרדעי אחד. מאיפה אני יודע? הנכד שלו, זה דרדעי ידוע מפורסם שעושה כל מיני זה, יחיא גיאת. הנכד שלו שמואל, הוא גר בו, הוא אומר לי, כן, סבא שלי היה מדליק, אבל אף אחד לא ידליק באותו זמן, רק הוא היה מדליק בשקיעה. נו, אז הנה כבר אתה שומע מהם ומפי כתבם, שבעצם שהם יוצאי דופן. צריכים לדעת, הדרדעים ניסו לעשות הרבה מהומות, הרבה שינויים. דרך אגב, הרבה שינוי נוסחאות, כל דבר שבא במחלוקת, זה לא הולך. אני רוצה להגיד לכם, יש לי ספר, במובן, מי שיודע, שיטת מעריץ, ששום דבר חסב, שיטת מעריץ תתקבל בלי מהומות, בלי, כן, בשלום ובשלווה, כי זה היה הדרך שלו. אבל הם הכניסו להכניס הרבה דברים בכוח. תראו, יש לי פה למשל כתב יד, תראו שהוא כותב ככה. כתב ספר תרגום, אתם יודעים שהם עשו הרבה שינויי נוסחאות ועשו הרבה, אני זוכר, סיפר לי אחד זקן, אומר לי, אנחנו בטח, יש מישהו שם כל פעם מעיר, ואיזה שינוי, ג'בר, זה כל מיני דברים, מה אתה עושה מזה מהומות, מחלוקת מכל דבר קטן. תשמע, אז הוא כותב פה, ספר תרגום של ויגרוב במדבר דברים. הוא כותב בסוף, דעת אחוי ידידי כי נכתבו על פי הפורשו של רבנו היושיש, זה השם של הרב שלהם, זה ככה הם קוראים לו, שמתרגמים בבית הכנסת שלו מימי חיוב עד עכשיו, כפי מה שהצ'יהו ביודע, שהצ'יהו פה כסוף מסחורת ישונת ומוכרוחת. הם בעצמם ראו שהם כבר, כמו שאומרים, איבדו את השליטה, קניין בזה מחלוקת. אז הם בעצמם בסופו של דבר, אז הוא החליט טוב, אז אם כן, אז נשאיר רק דברים מסוימים. ועוזב שאור נוסחה שאינו מוחלט. אני הולכתי בעיל כבדו, ולא חסר ובלא יעזר, די לנו להלך בעיל כבד היושיש, מלהרבית הבורו, בשעת גריאת סבר תרו. זה נהיה מחלוקת, מובן הדברים האלה. בשביל כסות נוסחה ראשונה שאינו מעכבת. ונשלמו הפרושו ביום כך וכך, הסעיר הקודבים, חלושו ומסכנו, שולם, בן אדני ובי יחיה, בן מהורר חיים, בן מהורר יוסף גורח. הוא הסופר, זה כשכתב את זה. אז הנה הם מעידים בעצמם שכל השינויים שהם עשו זה גרם מחלוקות. זה רק דוגמה אחת. בכל אופן, אנחנו פה, בבית הכנסת פה, בבית המדרש שלנו, שטוב, זה לפי התנאים שלנו, אז יש לנו את האפשרות. ובעבר היינו מדליקים נר חנוכה, נגיד הזמן של ההדלקה זה בערך 10:55 לפי שיטתנו. בערך זה הזמן של פחות או יותר, של הזמן של כאילו כמה דקות לפני השקיעה. אז קבענו זמן ערבית, 10 דקות לפני סדר כוכבים. לא בשקיעה ממש, ולא בסדר כוכבים לפני כן. אבל את הזמן ערבית, ואחר כך ערבית 5:30. למה? כדי שיספיקו בבית. לשבת עם המשפחה, עם הילדים, לספר בניסים הנפלאים שנעשו לאבותינו, שהיום ברוך השם את מי חנוכות, הלימוד של מגילת בני חשמונאי וזה, וראיתי שצריכים לדעת, יש שני דברים שגורמים להדליק בהתחלת השקיעה, זה שיטת הרמב״ם, שזה לא מפורש, אבל יש הרבה שמפרשים שהרמב״ם מתכוון בהתחלת השקיעה, והגרא, מפורסם בשם הגרא שההדלקה היא בזמן, בשקיעה, זה שיטת הגרא. ראיתי דבר חידוש בספר מנוחה וקדושה, אחד מבית מדרשו של הגר"א שכותב ככה, תשמעו טוב מה שהוא אומר, שהוא מעיר על זה שיש בזה שגיאה גדולה, שאנשים מדליקים ועוזבים את הנרות, כאילו מה, זה לא כבוד המצווה. כותב בספר מנוחה וקדושה שער התורה חלק ב' דף 52, עוד רגע אדבר על עניין הדלקת נר חנוכה שנחפזים להקדימו, עבור שכן כתוב בהנהגת הגר"א. ויש את תחילת הוראתם לקלקולה, להקדים קריאת שמע דערבית לפני זמנה שהוא מדורית עבור מנהגם שאין לו זמר. כי אך לפי פסק הגרא בשולחן ערוך, זה שופט כזה לילה. ומתי צריך להיות? המצווה דווקא, קודם שהתפזרו בני השוק, כמו הרי רואים בזמן חז"ל, מה עשה לצוות לפרסם את הנס לפני שיחלר, מתי שיחלר בכללות התלמודאי. אז אם כן, עכשיו זה היה בזמננו, שמדליקים בני הבית מקובצים יחד. ואפילו אותם שמקדימים להדליק לפני תפילת ערבית, מכל מקום שהוא אומר כאילו הוא מדבר המציאות, רצו לעשות כמו הגר"א להדליק בשקיעה, אז הם נחוצים תכף אחרי הדלקה ללכת מהר לבית הכנסת להתפלל. טוב, זה לא נכון. איך אתה מדליק את הנרות ועוזב אותם? הלאה, מה זה דומה? למי שבא אצלו אורח הגון וחשוב ונתן לו שלום, אחר כך הנה חוב הלך לו לדרכו. איך אתה, אורח בא אליך, אתה עוזב אותו. הלא מדי למוצת ומנה מפורש. מצינו שיהיו עוסקים ביציאת מצרים עד שבאו תלמידיהם. הלא בחנוכה מברכים גם כן שעושה ניסים. ובצד אחד היה הנס גדול יותר מיציאת מצרים. שמעו, הרי אתה צריך להתבונן, זה ניסים שהיה לנו בתקופה הזאת. גזירת נס חנוכה היה להשמיד, להרוג מי שיחזיק בזירת משה. נו, זה כבר אסון גדול. ועוד דבר גרוע, כל בתולו נכנס לחופות, תיבועה לו תפסר תהלו. זה היום בנורא. זה איך שהיוונים שלטו בעם ישראל, רחמנא ליצלן. נו, הדין נותן להתעכב איזה זמן אחר ההדלקה עם בני ביתו, או בעצמו להכין ליבו לשמוח על פתרוננו. קודם ברוך הוא, מציל אותנו, עומד לנו בעת צרותינו. לפחות כל מה שהנרות דולקות. הם היו מדליקים חצי שעה, קצת יותר. בזמנם, עוד לא היה, רק בארץ ישראל התחילו להדליק כמה שעות. אבל עוד בזמנם, הוא מדבר בערך לפני 150, 200 שנה. והגר"א בוודאי היה ממתין את הזמן הזה קודם מעריב. ותשאל אותי למה הגר"א הקדים, אפשר לומר הטעם על הקדמתו ההדלקה, זה ידוע מקודם קדושת כוונתו בתפילה. אם היה מאחר את ההדלקה, לא תרדה בתפילתו. הגר"א רצה להדליק לפני כן, כי אם היה לו לא, עכשיו תוכנית להדליק, ומרוב המחשבה שלו על המצווה, אולי יכול להיות מתרוכז בתפילה, הוא חושב על הדלקת נר חנוכה. לפעמים חתן היה פודור מפני שמע מטעם דרדד המשואה. לכן כל מנהגיו שהיה נוהג הגר"א, אי אפשר לדעת טעמו של הדבר. אתה לא יכול להבין למה הגר"א את המנהגות שלו. ואני יודע פחיתות ערכים לחוות דעה בפני תלמידי חכמים. אבל לכם בני אני כותב את זה, הוא כותב אולי המשפחה שלו, לילדים שלו, אחרים לא חייבים לשמוע לי, אבל אתם חייבים לשמוע לי. נר חנוכה, תדליקו אחר מעריב. וחס ושלום להקדים כדי לשמוע בעבר זה, וכך היה מנהג אבותינו ואבות אבותינו, זה אולי מי שידר בכלל, היינו שבא מגן אברהם. בכל אופן, מה שרואים פה את החשיבות, שכל אחד לפי המצב שלו, שידאג, שמובן שלו, שאת הכבוד ואת העניין של נרות חנוכה, שזה לא יהיה עיקר להתפטר ולצאת איזה חובה, אלא שלשבת על איזה נרות עם כל המשפחה, יש כאלה אומרים שיש עניין מיוחד להסתכל על הנרות, ויש גם יש בזה רמזים, זה לא סתם ההסתכלות על הנרות, גם יש בזה גם רמוז, דרך אגב זה גם ראשי תיבות, יש ב, הרי הפתילה נשרפת בשמן, זה רמוז, זה יצר הרע שנשרף באור של התורה, שמן זה רמוז לחכמה, הפתילה נשרפת על ידי שמן. זה לבטל את הנחוש הקדמני, אז זה ראשי תיבות לנחוש, להדליק נר של החנוכה ושזה לנחוש, דהיינו שזה הסגולה של זה בהתבוננות בזה, לבטל את הכוח של יצר הרע, וגם ראשי תיבות נחלוש, על ידי זה מחלישים את הכוח של הטומאה מן העולם. טוב, אנחנו כבר נראה שכבר צריך לסיים את השיעור, אז אני רק נשאר לי כמה דברים בתור קדומו, אז אם אפשר לחלק את הספרים. לנו, עברנו כמה שבתות ואולי שתי שבתות קדימה. פורושת תולדות נתחיל, כפזיין תול. ויען ישחק אביו ויאמר אליו, כך הוא בכל התיג'ן והתפוסים, יש לכם? ומה שכתוב בתג'ן מג'ורית לא מעריז ולא נצא בשום כתב יד ולכן פרק כבזן פסוק טוב. יש שתי נוסעות, יש ויען ישחק אביו, זה בספרים הרגילים, ויש הערה שכתוב שויען ישחק אביו ויאמר אליו. לפי ענו דעתי, מי שקורא ככה, לא צריך לגעור בו, כי גם אם לא ברור מי כתב את הערה הזאת, אבל זה לא שודא שכתב את זה, שככה בכל הטיג'ן מדוגדוגת. ובזה שיש נוסחה כזאת, יש גם בזה רמז. ויען ישחק אביו. דהיינו, כי למה יצחק אביו בכלל יצחק לענות לו, לעשיו? התשובה היא לזה רחמנות, ויש הוא אביו, ויען ישחק, למה ענה לו? ויש זה אבא שלו. אבל יש פה תביר שזה שבור, דהיינו יצחק זה דין, אבל נשבר לבו בקרבו, כאילו התעורר מלעלה מזה רחמנות, יען ישחק. זה, בכל אופן זה לא טעות הגרסה השנייה, בדרך כלל אבל לא גורסים ככה, אבל מי שיגרוס ככה, אין לגעור בו. פסוק ממאלף, והרגעת יעגב אחי, צפה בטבר יעקב, בתיג'ו של בנו ועד אחרים אינו כן. בכל אופן המנהג הוא, כמו שכותב פה בשם ערך גורח, הצפה מקובל ככה, ועד יעקב, אחי. גם זה יש בזה טעם. כמובן, אני ארוג את יעקב, למרות שהוא אחי, כי אחר זה לא חידוש, את יעקב אחי. לכן כאילו הטעם בא להפסיד. כאילו, אם תשאל, ועד יעקב, ומה שאני מוסיף אחי, לא ללמד אותו שהיא אחי, כי זה כבר בלב הכי ידוע. כפתת כפבית, עשר עשרה נולך, חמש עשרה תיג'ן ככה, עשר, בנם של הסבר וחשם הרי בשירי. בכל אופן, מה שנהוג בדרך כלל זה הפוך. עשר עשרה נו, עשר עשרה נו נהוג לקרוא בדחוב השני. כבר דיברנו על זה שחמש עשרה תיג'ן, אפילו שלושים תיג'ן, זה לא קובע. ויש בזה גם עניין, עשר עשרנו, הכוונה פעמיים עשר. כמובן, אם אתה אומר עשר, עשרנו לא, אז אין פה רמז לחומש. פרשת וישלח, למדלת כף א', אני אומר ממש בקיצור, לא המטרה היא, המטרה היא לדעת, לא לקבוע, לא, כי לדבר, אפשר לדבר על כל נושא שעה. שאלה מימים איתנו, כבר אמרתי שבעצם אני מהיר על תורה קדומה ושזה הספר שלנו. דהיינו, ויש איזה ספר הכי טוב, אז בכל זאת רק אני, רק דברים מסוימים כדי שזה יהיה מושלם. אני מהיר על תורה קדומה עם פירוש רש"י המנוקד, אולי שהבדל בין המהדורות. בראשית בשנת תשס"ח, שמועות בשנת התשס"ו, ויגרו התשס"ח, מדבר התשע"ג, ודבורים בשנת התשס"ו. זה הספרים שנמצא אצלי, אז הערות שאני אומר, זה על הספרים האלה, ככה שאם יש גרסה אחרת בספרים אחרים, אז אני לא יכול להשוות ולהתייחס לכל המהדורות, רק למהדורות שאמרתי. שאלה מימים איתנו, השין ג'אה, וקריאת השבוע כפתח, כאילו נכתב שאלה מימים, לא כפתח בג'יו, והרבה טועים בזה. גם זה כבר דיברנו על זה בעריכות, שאני לא יודע, חושב שהרבה טועים, אני חושב שאם זה טעות, אז כולם טועים. דיינו, כולם גורסים, שאלה מימים איתנו, אבל הסברנו שלמרות שזה נכון, מה שהוא כותב, שזה לא צריך להיות אריכות גדולה, אבל אם יעשו את זה קצר, זה יישכח. בסוף, כמו עדות אחרות שישכחו מזה, אז אם כן, זה לא יהיה מורגש, ולכן נהגו להבליט את זה, וזה לא נורא. כן, זה... כן. למד א', הכנוף אגב ברו, קיבלנו לוקד אחר בדורש גל, הכנוף אגב, אמרתי לכם שזה לא ברור לי בדיוק, יכול להיות שיש גורסים הכנוף אגב, אני מחפש לי חבר, פרשת בישב, נדמה לי שככה בום הרגע, כן, אבל אני לא בטוח, אם ימצאו עוד כאלה שלמדו ככה, זה יהיה לי אישור. נדמה, לא, כן, לא ברור לי, אני רק אומר את זה בשביל... למד ח' למד ה' ויבקע אותה זה... פרשת וישב פרשה הבאה בשיטת מערכת יש לקרוא ויבקע אותה זה כבר הסברנו גם כן, שאנחנו לא קוראים ככה, לא צריך לקרוא ככה ויבקע, שבוע נח פרשת מקץ, מ"ב י"ז יש פה ויעשה בתם על משמור שלוש ימים פסוק זה נחלקו בספרי התיג'ים בדרך פסוק אבל נהרו פשטי יש שתי גרסות, יש קוראים ויעשה בתם על משמור שלוש ימים יש קוראים ויעשה בתם על משמור שלוש ימים זה ככה, וזה הקריאה הזאת זה הקריאה שנהוגה בדרך כלל מה שהקריאה המקובלת זה כמו שאמרנו זה כאילו, אז לכתחילה זה מה שצריך ויעשה בתם על משמור שלושה ימים, כן. אבל כמובן, מי שקורא אחרת, לא צריך לגעור בו. אבל לכתחילה, שמור על המסורת הקריאה שמקובל מדור לדור, שמרוכו תפקנו מלא כל מי שרבנו לדבר עומד. רוצים להעיר משהו, לשאול משהו, כן? אולי, כן.
תגידי,
מנורת חנוכה, כבודה. מנורת
חנוכה, כן. תלוי במסר
הזה, כאילו, האם היה קר, אם הדליקו משמאל לימין, אם משמאל. אני חושב שזה דרך ימין. לא, בפועל לא ראיתי, קשה לי להגיד מתוך ראייה. אבל אני מניח שזה צריך להיות דרך, כן.
כן, אבל
אין לי כסימן,
מאיפה
הוא הדליק כל יום. נכון, ימין ושמאל, שם יש שם לא, כאילו, לא שכל החילוק הזה לא שייך לפי הצורה הזאת, אבל מסתם זה ילך ככה.
סתם.
מהעיגול.
מי שיש לו
מרפסת לפני הכניסה,
יש לו מעקה, הוא יכול לשים על
המעקה
או שחייב דווקא בכניסה
לדלת. או על הפתח, כתוב בפתח החצר, זה בסוף יוצא לא כמור או לא כמור. כאילו, או שנגיד שהיציאה מהמרפסת זה הפתח.
כן, יש הרבה אנשים ש...
אבל צריך כתוב שיצא לך כתוב מזוזו מיומים, זה חנוכה מסמל.
הדלת לא מול, זאת אומרת, רשות הרבים בצורה כזאת והדלת בצורה כזאת.
עדיין הוא לא יהיה פרסום אם הוא יתאים על ידי פתע.
כן, הפתח לא כבר...
טוב, תראה, בלאו אחרי יש לך בעיה, עוד בעיה אחרת של הזכוכית. מה, איך הוא עושה את זה? אין בעיה שבזמן ההדלקה הזה הרוח תכבה את זה?
כן, זה...
אם הוא יפתור את הבעיה הזאת, כן,
תעשו דגמי. איזה מודל לשים על מעקה
במרפסת,
זה אפשרי?
העיקר שרואים שהמרפסת קשורה לבית, שיהיה מובן שזה שייך לבית הזה. אפשר להחשיב את זה כפתח הבית הזה.
יש יותר אנשים במרפסת, אם נחוץ יראו יותר אנשים במרפסת. פתח הבית פחות, אבל עוד.
מסתבר שפרסום מנה זה יותר עדיין.
אבא
בושטו. אתה שומע? אבא בושטו. אבא בושטו. כל המקומות, כן. אני מסופק על כל המקומות. אני חושב ש... אני חושב ככה, אבל אני מחפש מישהו בוגי שיודע שיגיד שגם הוא מקובל ככה, ואז אני אצטרף אליו. אני לא בטוח.
כמו
בפסוק, הכזו עד הדור. הכזו עד הדור, הבמה חנים, כן. זה לא, למה שיהיה את זה בתרגיל?
אבל אתון לא
וחי ידוע. אתון לא זה שם הסיבה אחרת, כי אתון, אם אתה תגיד, אתון, זה יש משמעות התם. שמה זה שוון, זה ודאי, זה ברור. אתון הוא לא יגיד, זה אין לי בזה. פה לא רואה שום סיבה. כן?
רק הודעה, יצאו בזאת השם ארבעה שיעורים. אז מי שלא קיבל בדואר או מי שלא קיבל בזה, יכול לבוא לך. טוב.
לא יודעים, אנחנו לא יכולים לבוא, מי הבר רבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אברהם יצחק ויעקב משה אברהם יצחק ויעקב משה אברהם יצחק ויעקב כל הכל 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 הם בני המשה אברהם יצחק ועד יברך וישמר חי עריך את ימי רפי ברמון הרות הפשר את הלכה לתורה לכן ובידגל בנסיון ינזב לנזב ולבד התורה המוגרם ברוך הוא ירסד לבד המברך מעשי עליהם כל חברו נזק שיהיה ויתרים פעם ולבני המסלמות זה לא זה כי חדרים לעבור את הרגל הזה מלא כל מי שלא לפעם ולבחם לטבוע איקי אמר המהם בקרוא שכל זה בלעד אני מריח המהים הוא שכל הרבה שם הרבה יבוא מכן יהיה לא זה נאמר הוא אמן ועד יברך וישמר הערך הזה מהר לפי שלום בן אהרן אמרה שהם נזבו פונו לרפוא אותה ומוקם ברוך הוא ירסד לבד ויורך מעשי עליה וכל חברו נזק שיהיה לה לא רפואו של אמור והם היה לך בידי ועד ידע מהר יחיים תוכיחו איתו ויחד זה גאו ויאמר זה ובלעד 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 ובלע